ובכל שבת שלפני הפסח נקראת בשם שבת הגדול. בעל ספר האורה מבטא שאלה בלשון הזאת, ורבים יתמהו למה נקראה שבת הגדול ובמה היא גדולה מכל שבתות השנה. אני אבקש להיכנס לשאלה הזאת במהלך הדברים, אבל רק אחרי שנעיין קודם קצת בהגדה של פסח. אחד מן הדברים שנעשים בשבת הגדול, כך מופיע במנהגים, שאומרים חלק מן ההגדה של פסח. זוהי שבת שבה מתכוננים לפסח, דורשים בהלכות הפסח, בענייני הפסח, וגם מתכוננים בהכנת סיפור יציאת מצרים. עד היכן אומרים בהגדה, עד היכן אומרים בשבת הגדול, נגיע גם לעניין הזה בהמשך הדברים. אני הייתי מבקש להתחיל בנקודה ששייכת לכל ליל הסדר וההגדה של פסח. אחרי שאנחנו פותחים במגיד, אחרי הקדש, אורחת, כרפס, יחת, מתחילים בסיפור המגיד ומתחילים לקיים מצוות עשה של והגדת לבנך ביום ההוא, שומעים את קושיות הבן, מה נשתנה, עונים את העיקרון של עבדים היינו ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אומרים את המבנה הבסיסי של התשובה המתחילה בגנות, בהתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, או בהתחלה עבדים היינו לפרעה, ומסיימת בשבח, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, או עכשיו ויוציאנו השם אלוהינו משם. ואז מתחילים את הדרשה הארוכה מאוד של סיפור ליל הסדר. הדרשה הזאת בנויה על הפרשה של ארמי עובד אבי. ובעל ההגדה לוקח מדרש קדום, והוא לוקח פסוק פסוק, חלק חלק מפסוק, בפרשת מקרא הביקורים של ארמי עובד אבי, ומפרק אותו. דורש אותו לדרשות. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויענונו, וירא השם את עוניינו, את עמלנו, את לחצינו, ואנחנו זוכרים. את עוניינו זה כך, עמלנו זה הבנים, לחצינו זה כך. וכך עוברים פרט פרט בתוך הפרשה. זה מתחיל כפי ש... זכור לכולם, וכאן זה נמצא במקור לפנינו במקור אחד, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואז מתחילים לקחת את עצמנו, את הילד השואל, את האבא העונה ושואל איתו, ומתחילים ללמוד את יציאת מצרים. הפתיחה היא, צא ולמד. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אביו. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. שנאמר, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. והמשך הפסוקים. הפסוקים כולם מובאים כאן במקור מספר שניים, ושם זה רק מזכיר לנו שהפרשה הזאת היא הפרשה שנמצאת בתחילת פרשת כי תבוא, בסוף ספר דברים, והיא פרשת מקרא הביקורים. כי תבוא אל הארץ, ואדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, לוקח את הביקורים, מביא אותם עם הטנא לבית המקדש, ולקח הכהן הטנא מידיך, כך בפרק כ"ו בדברים, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, וענית ואמרת וכולי ארמי עובד דוד. לפני שאתקדם בפסוקים, השאלה הראשונה המתבקשת כאן היא שאלה שאולי לא נותנים עליה מספיק את הדעת, והיא מחייבת עיון. מכל הפרשות בתורה שעוסקות בסיפור יציאת מצרים, לא מצא בעל ההגדה פרשה חוץ מהפרשה שנמצאת בסוף ספר דברים, שהיא כבר לא סיפור אותנטי. היא כבר סיפור של בן הדור שאחרי יציאת מצרים. זו תופעה מאוד מעניינת. הרי בכל כך הרבה פרשות מספר האבא כי היא שלחה בנך מחר למור, והיה כי אומרו עליכם בניכם. כל כך הרבה פעמים בספר שמות האב מספר לבן על יציאת מצרים, לבן השואל כל מיני שאלות. ובאיזה מקרא ארוך בחרו כאשר מציעים לנו את הצה ולמד של ליל הסדר? דורשים בפרשת ביקורים. זה מתאים לחג השבועות, זה לא מתאים לפסח. בפרשת מקרא ביקורים נעסוק בעזרת השם בהרחבה כשנגיע לחג השבועות, לחג הביקורים. אבל מה לפסח ולפרשת מקרא ביקורים? ואם תאמרו שבפרשת מקרא ביקורים מוזכרת יציאת מצרים, וכל כך הרבה פרשות בתורה מוזכרת יציאת מצרים, ועכשיו מתחילה האגדה בפירוט, פסוק פסוק, לפרט את כל מה שקרה ביציאת מצרים דרך פרשת מקרא ביקורים, דבר מוזר מאוד. זה ועוד, אם נזכר בפסוקים שנמצאים במקור שתיים, לא נקרא את כולם, נקרא אולי את סופם: היוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. וכולם מן הסתם זוכרים, כאן פחות או יותר מסתיימת הדרשה: ביד חזקה מה זה, בזרוע נטויה מה זה, במורה גדול מה זה. במקור שלוש מובא החלק הנוסף בהגדה, דבר אחר: ביד חזקה שתיים ובזרוע נטויה שתיים ובמורה גדול שתיים ובאותות שתיים ובמופתים שתיים. אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הם. כאן אגב הרמב״ם למשל מסיים ועובר למקור הבא. רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. כך בנוסח ההגדה של הרמב״ם. אנחנו כאן ממשיכים אבל באותו עניין, מפרטים את עשר המכות ומספרים עליהן ומודים לקדוש ברוך הוא. כמה מעלות טובות: אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, אילו עשה בהם שפטים ולא קרא לנו את זה, וכך ממשיכים את הדיינו דיינו. ופה הייתי רוצה שניתן את הדעת כשנחזור אל הפסוקים במקור שתיים לשאלה הבאה, שהיא לא פחות קשה, היא אולי הרבה יותר קשה. הדרשות על הפסוקים מסתיימים בפסוק י' בפסוק ח' שנמצא במקור שתיים שהרגע קראנו: ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובוטות ובמופתים. אבל הפרשה נמשכת, ישנו עוד פסוק. הפסוק האחרון הוא: ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. וכאן משום מה הדרשן מפסיק לדרוש. והשאלה היא הרבה יותר קשה, במדרשים קדומים הדרשה נמשכת גם על ויביאנו, כמו על ויענונו ויתנו עלינו, כך ממשיכים גם על ויביאנו השם אלוקינו אל הארץ ארץ זבת חלב ודבש. ומשום מה בחר בעל ההגדה להפסיק כאן את הדרשות וכאן לעבור להמשך ליל הסדר. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרות. אגב, עד כאן אומרים בשבת הגדול. בשבת הגדול מספרים את עבדים היינו ואת מה נשתנה ודורשים את מקרא הביקורים עד סוף הדרשות. אני הייתי מציב את השאלות שפתחנו עד עכשיו בפתיחת הדברים. ראשית, מה הרעיון לעסוק כל כך הרבה דווקא במקרא הביקורים שעוסקים בליל הסדר ובסיפור יציאת מצרים? פרשות שעוסקות ביציאת מצרים, כבר אמרנו, ישנן הרבה. שנית, אם הדרשן בא להגדה לקח את הדרשות על פרשת מקרא ביקורים, מדוע הוא עצר לפני הפסוק האחרון? אני משאיר את השאלה הזו פתוחה, והיא תופסת חלק מאוד גדול מכל ליל הסדר, מדברי המגיד. היא שאלה מאוד קשה שצריך להגיע אליה, ונגיע אליה מיד. אבל לפני שנגיע אליה, אני הייתי רוצה להציב עוד שאלה. עד כאן, כפי שאמרנו, אומרים בשבת הגדול. זאת אומרת, שעד כאן ההכנה שצריך לליל הסדר בשבת הגדול. לא ממשיכים, למרות שניתן גם להמשיך, בפסח, מצה ומרור, בתחילת ההלל, בסיום ההגדה. זה המקום לעבור אולי לשאלה שפתחנו בה בתחילת הדברים עוד לפני שעסקנו בהגדה של פסח. למה נקראת השבת הזאת שבת הגדול? רק אחריה נחזור להגדה של פסח. ההסבר המפורסם אולי יותר מכולם, וזה המופיע פה במקור מספר 7, אומר אותו על פה בקיצור, המטה משה, תלמידו של רבי שלמה לוריה המהרשל, מביא בשם רבו המהרשל, שהסיבה שהשבת נקראת שבת הגדול היא מפני הפסוק החותם, כלומר, הפסוק לפני האחרון שבו אנחנו חוזרים וחותמים שוב את הפטרת השבת, שנקרא השבת שבת הגדול, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, וכו'. המהרש"ל עצמו שמציע את ההצעה הזו, אגב גם שואל עליה שאלה, שהיא קצת פחות מוכרת. אומר המהרש"ל, זאת אומרת שבחרו לקרוא לשבת על שם המאפיין בהפטרה, אבל אנחנו רגילים ששבתות שקוראים להם על שם ההפטרה, קוראים להם תמיד על שם המילה הראשונה בהפטרה, לא על שם המילה האחרונה בהפטרה. שבת תשובה, שבת חזון, שבת נחמו. השאלה נראית טכנית, ונראה כאילו גם ההסבר לשם הגדול הזה של שבת הגדול הוא טכני. בהמשך ננסה לראות עד כמה ההסבר הזה לשבת הגדול המצאת עניינה או את גדולתה של השבת בפסוק הזה הוא בכלל לא טכני. אבל הסבר אחר לשם השבת נמצא בדברי התוספות שנמצאים לפנינו במקור מספר 5. זהו הסבר הבנוי על מדרש שמות רבה. ההסבר הוא כזה. ההסבר הקדים רק הקדמה קצרה, על פי דברי התנאים שעליהם אגב מבוסס כל החשבון שאיתו מגיעים לחג השבועות בו' בסיוון, באותה שנה שיצאו ממצרים, יצאו בט"ו בניסן, כידוע, וט"ו בניסן חל ביום חמישי בשבוע. ביום רביעי בשבוע, י"ד בניסן לפי זה, זהו היום שלפני הפסח, והוא היום שכולנו יודעים, היום של קורבן הפסח. אם יום רביעי הוא י"ד, י' בניסן חל מתי? בשבת. י' בניסן הוא העשור לחודש. בפרשת החודש שקראנו בשבת האחרונה למדנו את הפסוק הנמצא במקור 6, דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלע בית אבות, סלע בית. נזכיר, יוצא כך, בשבת, י' בניסן, לוקחים כל היהודים סלע, ומה הם עושים איתו? הם צריכים לשמור עליו 4 ימים בבית, כי רק בי"ד בניסן הם מביאים את קורבן הפסח. הסה הוא האליל המצרי הגדול. אותו לוקח כל אחד, כי התפקיד הוא שיעשו את זה כל עדת בני ישראל. וכל אחד קושר את הסה הזה, וארבעת הימים האלו צריכים להיות ימים מרתקים. כי אלו הימים שלפני מכת בכורות, אחרי מכת החושך, עדיין לא יוצאים ממצרים. מכת החושך הייתה אסון אדיר למצרים, אבל כדאי לזכור, על פי המסורות שלנו אצל חז"ל, הייתה גם אסון אדיר לישראל. אלו הימים שבהם היו ישראל מקברים את מתיהם, אלו שלא זכו לצאת ממצרים. וארבעת הימים האלו שמתחילים בי' בניסן, מתחילה פתאום תופעה חדשה. עם ישראל לוקח לידיים את עצמו. יציאת מצרים, שתמיד אנחנו לומדים עליה כאילו אנחנו כל כך פסיביים בה, יש בה כמה נקודות אקטיביות מאוד. לא רק לים הסוער קופץ ראשון אותו אחד שקופץ לפני שהים נבקע, אלא שגם את העשור לחודש, את הסה, לוקחים מישראל כשזה מאוד מאוד מסוכן לעשות את זה מול כל המעצמה המצרית, שעוד לא התמוטטה. צבאית היא ודאי לא התמוטטה, כי אחרי מכת בכורות אנחנו רואים מה מצבם הצבאי כשהם יוצאים עם כל רכב הבחור שלהם ושלישים על כולו לרדוף אחרי בני ישראל. והעם הזה פתאום מקבל איזשהו כוח אדיר ומקיים את המצווה הראשונה שהיא קשה מאוד. במצרים לוקחים בעשור לחודש סלע בית אבות, סלע בית. המצווה הקודמת של החודש הזה לכם לא הייתה מצווה שחש כל יהודי שהוא עושה בה משהו. את זה ידעו משה ואהרון. עכשיו כל אחד עושה את זה. ואז מביאים התוספות סיפור מהמדרש. אותו יום חמישי בשבת היה, ראו ט"ו ניסן. ואם כן אומרים תוספות, ברביעי שחטו פסחיהם. ונמצא שבשבת שעברה לקחו פסחיהם, כי זה היה העשור לחודש. ועל כן קוראים אותו שבת הגדול, לא בגלל איזו מילה, אלא בגלל הסיפור הבא, לפי שנעשה בו נס גדול. ובמקום שתוספות יסתפקו בנס שהרגע תיארנו, שבני ישראל לוקחים את הסה ומוכנים נפשית לעשות את זה, ומעשית עושים את זה, מוסיפים תוספות נס נוסף. כי דאמרינן במדרש, כפי שראינו במדרש, כך. כשלקחו פסחיהם באותה שבת, תתקבצו בחורות אומות העולם, אצל ישראל. ושאלום, למה היו עושים כך? המדרש בנוי על דבר שטבעית ברור לחלוטין שהתרחש. הרי כל אחד מישראל לוקח פתאום סט. ואז באים כולם לשאול מה עושים פה. כשמדובר על זה שהתקבצו הבכורות, כדי לזכור, אנחנו נמצאים באותו עולם קדום שבו הבכור הוא אוטומטית גם בעל זכויות יתירות. הוא אדון הבית. והאדונים המצריים האלו, הבכורות, באים אל ישראל ושואלים אותם מה זה. אמרו להם ישראל, זבח פסח הוא להשם. שיהרוג בחורי מצרים. הלכו אצל אבותיהם ואל פרעו לבקש ממנו שישלחו את ישראל. גם זה לא חדש, כי התורה עצמה מעידה כבר במכות שלפני כן שהעם כולו מגיע אל פרעו ואומר, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים. הלכו אצל אבותיהם ואל פרעה שיבקש ממנו שישלחו ישראל. ולא רצו. עכשיו העיקר. ועשו הבכורות המצריים מלחמה פנימית. והרגו מהם הרבה. עדהו דכתיב למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. זוכרים את הפסוק הזה מהלל הגדול? למכה מצרים בבחוריהם, בדרך כלל מבינים, למכה את מצרים ולמכה את הבחורים. אז היה צריך להיות למכה מצרים עם בחוריהם, או למכה בחורי מצרים. למכה מצרים בבחוריהם פירושו, שהיכה את מצרים איך? על ידי הבחורים. מדרש משונה מאוד, מה רוצה המדרש הזה? ומהי שבת הגדול? ואז נעשה הנס. מהו הנס? הנס הוא שהתחילה הפיכה בתוך מצרים. עוד מאוד מוזר המדרש. אז התחילה הפיכה בתוך מצרים. מה זה יחסית לקריאת ים סוף ולפסח ולכל המכות? אז התחילה הפיכה, אז לכן היום הזה הוא הגדול מכל שבתות השנה. יש משמעות בכלל היסטורית להפיכה הזאת שלא יכלה להתרחש יותר מארבעה ימים, כי בעוד ארבעה ימים כל מצרים רצים לתוך הים. מה המשמעות של כל סיפור ההפיכה הזה? הרי אין לו לכאורה שום חשיבות היסטורית. והוא מה שעושה את השבת לשבת הגדול, אנחנו עסוקים פה במדרש, שעושה את השבת לגדול כל כך, לגדולה כל כך, גדולה מכל שבתות השנה. כאן הייתי מבקש להתחיל להתייחס אל הדברים האלו ואל הדברים הקודמים גם יחד. נתחיל מן הסוף. כשחז"ל מספרים את הסיפור ההיסטורי הזה על הפיכה מצרית, הם בוודאי לא מבקשים להתמקד כאן עכשיו בתיאור היסטורי, אסטרטגי, חשוב יהיה ככל שיהיה, שהנס שבו היה ההצלחה או אי-ההצלחה שהסתררה בעקבותיו. כדי להבין את הדברים חייבים לחזור לכל היציאה ממצרים. מה קורה שם במצרים? כשרצינו לתאר את מצרים, הזכרנו הרבה פעמים את הדברים המופלאים של הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, בהעמק דבר על שירת הים. אני חושב שאין תיאור טוב וקצר יותר מדבריו של הנציב את מצרים שממנה עם ישראל יוצא. כשעם ישראל מקבל את מצוות האמונה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, חייבת ארץ מצרים הזאת שהוצאתיך ממנה להיות מכונה בית עבדים. מהו בית עבדים? הנציב מברר את מושג בית העבדים דרך פזמון שירת הים. סוס ורוכבו רמה בים. מהו סוס ורוכבו רמה בים? האם סתם מדברים פה שוב על הסוס? שוב על הרוכב? כל כך חשוב, מה קרה לסוס בקריאת ים סוף? אומר הנציב, וכבר הזכרנו, סוס ורוכבו רמה בים. פירושו לא הסוס כמשל, או לא הסוס כנמשל, אלא הסוס כמשל. סוס ורוכבו זוהי המטאפורה שבה מתארים טוב יותר מכל צורה אחרת. מה זאת מצרים? כשרוצים להבין איך בנוי בית עבדים, בית עבדים הוא ממלכת סוס ורוכבו. בבית עבדים כל אחד הוא או סוס או הרוכב. זאת ההיררכיה. כל אחד צריך להיות אחד משני הדברים. ובעצם שניהם יחד. הרוכב הוא הסוס של זה שרוכב עליו בפירמידה. כך בנויה הפירמידה המצרית. הפחד הנורא של פרעה מחבורת אנשים שבאה פתאום לעבוד את השם אלוהיהם לשלושה ימים במדבר, הוא הפחד מאנשים שבאים לקרוא לחופש ולהרוס את הפירמידה. את הפירמידה הזאת, שאיתה אפשר יהיה לבנות את כל הפירמידות המצריות בבית העבדים. תהרוס התפיסה שתבוא ותאמר שלכל אדם יש את החופש לבחור את אדונו שלו. במצרים כל אחד נולד שהוא סוס שיודע כבר מי הוא רוכבו. כשהוא יצליח להפיל את רוכבו, הוא יהפוך להיות סוס שכבר נמצא במדרגה גבוהה יותר. זוהי העבדות המצרית. שישראל רוצים לראות את השם ואת היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, הם צריכים קודם כל לראות את מצרים מת על שפת הים. שוב צריך לחזור ולהדגיש, לא את המצרים מתים על שפת הים רואים ישראל, אלא את המצריות שמתה על שפת הים. את הסוס ורוכבואיזם ששולט בעולם ואף פעם לא נותן לאדם להכיר את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. כשהסוס ורוכבו הזה נופל, פתאום ישראל רואה את היד הגדולה. לא את היד הגדולה שנעשתה עכשיו על הים, אלא את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. לפני כן פשוט אי אפשר היה לראות, כי האדונים הסתירו למשרתים. יציאת ישראל ממצרים איננה רק יציאת ישראל ממצרים. יציאת ישראל ממצרים היא החידוש של ישראל לעולם כולו, שהעולם איננו עולם של עבדים איש לאדונו. אין אף אדון שהוא אדון מוחלט, כי כולם עבדיו של הקדוש ברוך. איש אמו ואביו תיראו, אבל את שבתותיי תשמור. כי הכיבוד אב שציוויתי אותך גונב בתוכו את הידיעה שגם אתה וגם אבא חייבים בכבודי אביכם שבשמיים. יותר בעולם כוח שמכוח חוזקו, גילו, יוקרתו, מעמדו, יכול לשעבד אותי לפני שאני חלש יותר. אני הופך להיות עכשיו לאיש חופשי, מפני שכעבד השם אני לא יכול לקבל על עצמי אף אדנות נוספת. זהו הנתון הראשון של עבד השם. ביאור החמץ של ערב הפסח הוא ביאור אותו שאור שבעיסה, שלא מאפשר לי כל הזמן להיות עבד השם. שהצ'ופצ'יק הקטן הזה שבחטא ירד, ותישאר רק ההי, יהפוך החמץ למצע. כשהחמץ יבואר, ויהיה לחם עוני, שאין בו את השמרים המנפחים, אלא יש בו את הטבע השייך לנשמתו הכי טבעית, לחלק אלוה ממעל שבו, זה יהיה הרגע שבו אצא לחירות. מה קרה ביוד בניסן במצרים באותה הפיכה, שלא מעניינת אותנו בכלל חשיבותה האסטרטגית היסטורית? בבית העבדים הזה, בממלכת סוס ורוחבו הזאת, קמים הבנים ולוחמים בפרעה. לא יותר כוח של האב על הבן רק מפני שהוא האב וזה הבן. לא יותר כוח רודני של פרעה על עמו רק מפני שהוא פרעה ויאור לו והוא עשיו. אלא מעכשיו חופש. החופש המצרי בא מתוך מרידה של בנים באבותיו. מהי ההפטרה שקוראים באותה שבת הגדול? על החופש היהודי. מה יקרה בו? זהו הרגע שבו יבוא יום השם הגדול והנוח. למה הוא יהיה גדול כל כך? כי אז יבוא אליהו ויעשה את הדבר שרק בשבילו הוא בא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבות. ערב פסח, ערב החג שכל המצווה שלו היא ההתחברות של אבות ובנים. מי שישב בליל הסדר וירצה הרצאות מופלאות על יציאת מצרים בכל השיטות והצורות התורניות שלה, וישכח לספר את זה לבנו, לא קיים אפילו אחוז מהמצווה. המצווה של הלילה היא לא לספר ביציאת מצרים. את זה עושים כל יום פעמיים, בוקר וערב, בשמע ישראל. המצווה של הלילה הזה היא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. שכל אב יחפש את ארבעת בניו ויקיים את והגדת לבנך ביום ההוא. השיעור הטוב ביותר, הספר המרתק ביותר, אי אפשר יהיה לקיים דרכו את החוויה הזאת של אבא היושב עם בנו ומספר לו על יציאת מצרים. הוא ישב עם אביו ואביו עם אביו שנה שנה. אבל הם לא רק סיפרו ביציאת מצרים, הם עשו הרבה יותר מזה. אנחנו נזכיר בהגדה את הדרישה הזאת של בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה, כלשון הרמב"ם, משעבוד מצרים. ומכאן למקרא הביקורים שבו פתח. כמה משונה לעסוק בפרשה של שבועות בפסח. זה נראה כאילו מישהו התבלבל. אבל בכלל לא. פרשת מקרא ביקורים זה מופלא. היא הפרשה הראשונה בתורה שבה עומד אדם שלא נולד במצרים ולא היה במצרים ולא עבר את מצרים ומספר בגוף ראשון מה קרה במצרים. ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. מי אתה? אני זה שבא עכשיו מהשדה ומביא ביקורים. מאיזו שדה? של ארץ ישראל. אם אתה בא מהשדה של ארץ ישראל, זאת אומרת שאתה לא יכול להיות מהדור שכבר נפל במדבר. חיפש הדרשן וחיפש פרשה שתגלה איך יכול אדם שלא היה מעולם תחת שום עבודת פר, הוא נולד לשדה יפה, יש לו אשכולות ותאנים והכל טוב לו, הנה וישמן ישורון אבל ולא יבעת. הוא חש שהוא בעצמו יצא ממצרים. אתה הולך בליל הסדר וצריך להעביר את המסורת הזאת של אבא לבן, אבא לבן כל הדורות. ואתה עומד תמה ורוצה להבין איך זה יכול להיות. איך יכול להיות ש-3,400 שנה כל ילד יהודי יודע איזה לחם אכלו כשיצאו לפני 3,400 שנה ממצרים. ובאיזה לילה זה קרה? איך זה יכול להיות? והתשובה היא שאת המסורת שאתה מעביר לבנך, אתה מעביר אותה כמי שבעצמו יצא ממצרים. אתה חווה אותה. אתה חווה את יציאת מצרים, והמודל שעליו ידרשו בהגדה הוא זה שקורא את מקרא הביקורים. כתבנו שאלה נוספת. מדוע אתר הדרשן בפסוק של ויביאנו השם אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש? ראיתי מישהו שרוצה לטעון איזושהי תשובה במחילה כל כך משונה, שהדרשן בהגדה כבר נמצא בחוץ לארץ, לכן הוא לא עוסק בפסוקים של ארץ ישראל. נו, כל ההגדה זה ארץ. התשובה היא הרבה יותר עמוקה, והיא גם הרבה יותר פשוטה עכשיו. כל הדרשות הן איך יכול אדם שנולד פה לחוש את יציאת מצרים. הפסוק של ויביאנו אל המקום הזה ארץ זבת חלב ודבש הוא לא רלוונטי בכלל למגמה הזאת. אז מה יש לדרוש? אז פה צריך לעשות. מה לפסוק הזה ולהגדה של פסח? מה רוצה המגיד כאן בהגדה? להראות איך יוצאים ממצרים, לא איך מספרים על יציאת מצרים. את זה עושים כשמביאים את הצבר, הצבר הזה שכל כך פחדו ממנו. והיה כי תבואו אל הארץ, והיה כי אומרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. כל כך פחדו. הפסוקים שמתארים את הרשע נמצאים במקור מספר 8. שם בפרק י"ב לקראת סופו, אחרי פרשת החודש, מספרת התורה מה יקרה ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. את איזה דבר? את קורבן הפסח. ואז, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. מעניין, לפני רגע קראו לזה הדבר הזה, עכשיו פתאום הדבר הזה נהיה העבודה הזאת. למה זה השתנה? הגיעו לארץ, מה קרה? אז הדבר נהיה לעבודה, עבודה עברית. מה קרה? בחוץ לארץ זה היה הדבר הזה. כי תבואו אל הארץ ושמרתם את העבודה הזאת. ומה יקרה אז? זה היה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. למה בניכם לא דיברו בחוץ לארץ? מאוד פשוט. וזה הפן הנוסף של מקרא ביקורים. בחוץ לארץ הם הבינו למה זה חשוב. בשביל להישרד מוכרחים לשמור על המסורת. הדבר הזה, חוק, מי לא מבין? זה חשוב בשביל לשמור על הצביון, על הייחוד, אבל והיה כי תבואו אל הארץ. עכשיו בשביל מה צריך את זה? הרי כולנו ישראלים. סתם להרגיז, בשביל מה? פתאום הדבר הזה נהיה סתם איזו מין עבודה. והיה כי תבואו אל הארץ ושמרתם את העבודה הזאת. זה מכביד. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. וכשאתה שומע את הבן, מה מטריד בבן הרשע? שהוציא את עצמו מן הכלל. לכם. למה אתה לא חש? למה אתה לא חווה? למה אתה לא מרגיש את סיפור יציאת מצרים גם כן בגוף ראשון רבים? פרשת מקרא הביכורים מדברת על הבן שבא לארץ. הוא מבוסם ומדושן כל טוב. הוא לוקח את התאנה שביקרה, קושר אותה בגמי, ויורד מהאולימפוס של המצליחנות הכלכלית-חקלאית שלו, ואומר, ריבונו של עולם, אני יצאתי ממצרים. זה לא סיפור מפעם. עד כאן אומרים בשבת הגדול, מדוע? מהו החופש כשהוא מגיע לפיעו? כשדיברנו על מצרים, דיברנו על זה שהנס של י' בניסן היה אותה הפיכה של בנים דבויים, של עם שמרגיש שהוא ננגס תחת רודן ודורש חופש. ליל הסדר אנחנו באים ללמד על חופש אחר. חופש כזה שבו אין לי מה להשתחרר מנגיסתו של הדור הקודם. גם הדור הקודם, וגם אני, וגם הדור הבא, באותה נקודה פנימית עמוקה, שייכים לאותו המקור. אני לא משתחרר מאבות, ואבות לא משתחררים מבנים. החופש הוא הכוח לחוש שהעבר וההווה והעתיד שייכים לאותו נפש. אני כל כך חופשי, אני גם חופשי מהזמן. אני יכול לשבת כאן עכשיו ולהיות לפני 3,400 שנה יחד. אליהו הנביא הוא אותו הנביא שכל ימינו אנחנו מתפללים לאליהו שיבוא. ליל הסדר אנחנו פותחים לו את הדלת וממתינים לו לאליהו שיבוא. אבל הוא גם לא כאן. הוא חי מעל כל הפרטים. בכל פעם שאנחנו נפגשים עם הנצח, הוא בא לביקור עידוד. אליהו מלאך הברית, עמוד על ימיני וסומכי. הוא מגיע באות הברית בפגישה של יהודי עם הנצח שלו, נותן זריקת עידוד וממשיך על. מתי הוא יופיע? הוא יופיע בזמן העתידי. ומה תפקידו יהיה? תפקידו יהיה לברר את כל הספיקות שיש בעולם. כל מה שנשאר לא ברור. כל אותם דיני ממונות שנשארו מונחים עד שיבוא אליהו. כל אותם ספיקות שנשארו בתיקו. כל מה שתשבי צריך לתרץ. כל הקושיות שכאן בתוך עולם הזמן אין לנו יכולת לענות עליהם. מופיע אליהו הזה החי לא חי. הנמצא איתנו ומעלינו, הוא בא לפתור את זה. אבל מעל כל הספיקות הממוניות, הרבה הרבה מעל, מעל כל השאלות של התיקו, מעל כל התומעות והטהרות שנשארו פתוחים בבית המדרש עד שיבוא אליהו, מעל הכל בא אליהו, כמו שמסיים את המשנה בעדויות, לא לטמא ולא לטהר, אלא להשיב לב אבות על בנים. למה אבות לא יכולים לדבר עם בנים ובנים לא יכולים לשמוע אבות? כי אין לנו את הכוח לחיות בחופש הזה שלא ננעל על המודה, על הזמן, על השעה, על הרגע. אליהו מחבר את הכל. חופש הוא הכוח לצאת מהפרטים ולהתחבר עם הכל יחד. אליהו הנביא, ביום השם הגדול והנורא, ביום הזה שממלכת בית העבדים חרתה על דגלה את החופש במובן של התנערות הדור הזה מהדור הקודם, בא אליהו לגלות מהו החופש החדש שאפשר להציע לעולם. להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה יום השם הגדול והנורא. אגב, ישנו דבר מופלא. באותו העשירי לחודש מתרחש בהמשך ההיסטוריה עוד נס אדיר. לא כל כך שמים לב אליו, אבל בהפטרה של היום הראשון של פסח עוסקים בדיוק בפרק שאחרי הנס הזה. משה רבינו כמעט ומסיים את תפקידו, אבל הוא לא זוכה לסיים. להכניס את ישראל לארץ הוא לא זוכה. מנגד תראה ושמה לא תבוא. מי יזכה? יהושע. הוא ינחילנו. כל מה שנשאר זה בסך הכל להתקדם מהר נבו עוד כמה מטרים ולעבור את הירדן. כבר רואים את יריחו על כף היד. לא תבוא. יהושע יעבור את הירדן איך? במקור במקור מספר 9. יהושע יעבור את הירדן איך, אבל יותר מאיך. ביום ההוא, נראה מיד מתי היה היום ההוא הזה, גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. עוד נגיע עוד רגע אם נספיק להשוואה הזאת של יהושע ומשה. יאמר השם אל יהושע לאמור, צווה את הכהנים נושאי ארון העדות ויעלו מן הירדן. נכון? זה מה שחסר. ויצב יהושע את הכהנים לאמור, עלו מן הירדן, ויהי כעלות הכהנים נושאי ארון ברית השם מתוך הירדן, ניצקו כפות רגלי הכהנים אל החורבה, וישובו מהירדן למקומם, וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. אי אפשר הרי לקרוא את הפסוק בלי לראות ממש את המקבילה של ים סוף. וישוב הים לאיתנו, והים מים בחורבה. ואז, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצי מזרח יריחו. זאת הייתה הנקודה שהוא ראה משם, מהר נבו, קצי מזרח יריחו, בעשור לחודש עבור. מי שנחזור לעשור לחודש, מה עושה מיד יהושע? במה הוא מטפל? ואת 12 האבנים האלה זו הבעיה החינוכית הראשונה שמטרידה את יהושע עם המעבר לארץ. ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל, ויאמר אל בני ישראל לאמור, אשר ישאלון בניכם מחר את אבותם לאמור, מה האבנים האלה? אתם לא תגדלו פה בנים שיצאו לשדה ויראו אשכול שביקר, תאנה שביקרה, ולא ידעו לחבר אותה אל הסבא במצרים. אתם תגדלו בנים שיהיו כל כך חופשיים, שהם יצליחו להיות מחוברים גם בנים לאבות, בנים לסבים, סבים לנכדים. בעשור לחודש הזה, באותו היום שבו ישראל לקחו את הפסח, באותו היום שהיה להם את הכוח להיות עבדי השם, הם לקחו את הפסח והתעלו מעל כל השאלות הטכניות, אסטרטגיות, הגיוניות, דמוגרפיות. הרי הם שאלו את משה, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו? כמה זה לא הגיוני לקחת את השה בעשור לחודש. למשה רבינו, אם מוכרחים, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יסדר שב-14 שתי דקות לפני, עם מתחם ביטחון, עם שומרים באזור, לוקחים כל אחד את השה בשקט? בעשור לחודש סתם להצבן את כל המצרים? אבל זה הנס. בעשור לחודש תגלו שאנחנו הרבה מעל הזמן, הרבה מעל השאלות האלו של אבל רק עכשיו היה החושך וזה לא ריאלי וזה כן ריאלי. זאת הריאליה של נצח ישראל, ולזה צריך להתרגל. בעשור לחודש הראשון עוברים את הירדן מי שלאבותיהם היה כוח בעשור לחודש לקחת את הפסח. המעגל נסגר, ומשה מסיים את תפקידו דרך תלמידו. וגם זה והשיב לב אבות על בנים. משה סיים את התפקיד, לא הוא, בנו. אבל זה בכלל לא משנה, כי אצלנו זה מחובר, ולכן יש נצח, ולכן יש חופש. זהו חג החירות. כוח להעביר את המסורת מתוך היכולת לחוות את העבר והעתיד, מתוך הכוח האמוני לחוש, לחוות את היותי חלק אלוה ממה. עם שזוכה להיות עבדי השם, כך יפתח הלל המצרי. הללויה, הללו, עבדי השם. כל כך מוזר, עם שהרגע יצא מחירות, מה הכותרת של השירה? עוד מבדות. מסכנים. זו הייתה מתאימה יותר כותרת, הללויה, אנחנו בני חורים. ועכשיו פסוק שני. אם אנחנו לא עבדי השם, אנחנו לא בני חורים. הללויה, הללו, עבדי השם. זוהי החירות של היציאה ממצרים. האם מותר להוסיף עוד משפט אחד ובו לעמוד? לא רק המשפט הזה של יום השם הגדול שבו אליהו מיישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, נמצא בהפטרה. פסוקים שלפני כן נמצאים במקור מספר 13, ומופיע בהם מוטו אחד שכל ההפטרה חוזר על עצמו. וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות, והעתיד. די עכשיו לזכור. הפסוקים האלו שנקרא השבת, שעכשיו אנחנו קוראים בשבת הגדול, הם הפסוקים לא רק של השבת, הם סוף ספר מלאכי, אבל יותר מזה, הם סוף ספרי הנבואה. איך מסתיימים ספרי הנבואה? אמרתם, שב עבוד אלוהים. מה העבודה הזאת? ומה בצע כי שמרנו משמרתו? ושמרתם את העבודה הזאת? ועתה אנחנו מאשרים זידים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלאתו, הנה הרשעים מצליחים, בשביל מה העבודה הזאת? אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו. ספר זיכרון זה נצח, זה ארוך, ליראי השם ולחושבי שמו. ומה כתוב בספר הזה? והיו לי, אמר השם צבאות, מי יהיו לי? ליום אשר אני עושה סגולה, זה היום הגדול, וחמלתי עליהם איך כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. אתם תהיו עבדי השם, ותדעו איזו חירות היא של עבדי השם. ואז מגיע השיא. מלאכי מסיים. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורת. האדם היחיד שעל שמו נקראת התורה. אין עוד אדם. איך יכולה תורה אלוקית להיקרא על שם אדם? היא יכולה להיקרא רק על שם אדם אחד. מי שלא היה לו משל עצמו כלום, וכל כולו היה עבד השם. איך מסתיימים ספרי הנבואה? במה שהתחיל עם ישראל. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם, ובמשה עבדו. זכרו תורת משה עבדי, זוהי החירות. זהו התואר שהוא קיבל ביום מותו, סוף התורה. וימות שם משה עבד השם בארץ מואב. זהו התואר שהוא מקבל בתחילת ספרי הנבואה, מקור 16, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משה עבדי מת. זכרו תורת משה עבדי, זה מה שיכול להוביל ליום השם הגדול והנורא. כשגם המנהיג הגדול ביותר הוא עבד השם, הרי שאני והוא מחוברים חיבור אחד יחד, וכולנו עבדיו של הקדוש ברוך הוא. אין לך הקדמה גדולה יותר ל"והגדת לבנך ביום ההוא" מהקדמת "והשיב לבבות על בנים" של השבת הגדול, הגדולה מכל שבתות השנה. ערב טוב, חודש טוב וחג שמח.